הבאים לפינה העברית, כאן ארית גרין. היום רציתי לדבר על אישיות מיוחדת שהוציאה לאור השנה ספר זיכרונות. מדובר בנפתלי טולה רון רוזנטל, שהגיע לפני 75 שנים, ב-25 בנובמבר 1940, לחופי ארץ ישראל. בדיוק 75 שנים לאחר שניצל מהפצצת ספינת המעפילים פטריה מול חופי חיפה, שבה נהרגו 267 איש. מאז הספיק להיות אחד ממייסדי וממקימי קיבוץ כפר מכבי, ועתה השלים את העבודה על ספרו המבוסס על זיכרונותיו ויצא בימים אלה. סיפורו של מייסד, כך נקרא הספר. לפני 75 שנים, ב-25 בנובמבר 1940, פוצצה ספינת המעפילים פטריה מול חופי חיפה. 267 מנוסעי הספינה נהרגו, בהם כ-50 חיילים בריטים. אחד הניצולים הבודדים שנשארו בחיים הוא נפתלי, טולה רון רוזנטל, שחגג השנה את יום הולדתו ה-95. רון ממייסדי כפר מכבי מתקשה לראות וגם לשמוע. אבל הזיכרון שלו נשאר חד וצלו. הוא זוכר הכל ופרטי פרטים. סיפור הפטריה עבורו הוא רק חלק מסיפור העלייה שלו לישראל מגרמניה, שם נולד וגדל. הסיפור של רון מתחיל בשנת 1939 בתחנת הרכבת בברלין. רון, הוא אז צעיר בן 20, החליט לעלות לישראל והגיע להכשרה לקראת העלייה לישראל. כמה חודשים לפני כן הוא שלח את חפציו לישראל בתוך תיבת עץ גדולה. התיבה, אגב, מעולם לא הגיעה לארץ. הוא קיבל הודעה שהוא צריך להיות בתחנת הרכבת בתאריך 27.12. הוא הגיע לשם ופגש את בני הזוג גולדהלב, שהיו קצת יותר מבוגרים ממנו. באותו הזמן הגרמנים כבר פרשו לפולין, והרכבת כולה הייתה מלאה בחיילים גרמנים שחזרו מחופשה לפולין. הרכבת הייתה מלאה לגמרי ללא מקום לשבת, ויחד עם בני הזוג גולדהלב חיפשו מקום לשבת. הם אמרו לו ללכת למחלקה הראשונה, שם היה ריק. לא היה לו כסף לשלם על נסיעה במחלקה הראשונה, אבל הם אמרו שהם ישלמו. הם נכנסו לתא במחלקה הראשונה, שהיה כמו דירה גדולה עם וילונות וספות. הוא מספר, ישבתי שם ילד כמעט בן 20 ליד החלון, וכשהרכבת התחילה לנסוע, נפתחה הדלת ונכנסו שני גנרלים גרמנים, שכנראה ליוו את החיילים בחופשה. הם התשבו לידו, והיה להם מוזר כנראה שהייתי היחיד בגיל גיוס ללא מדים. אז אחד מהם שאל אותי לאן אנו נוסעים, ואמרתי לווינה. הוא שאל אותי מה אנחנו מחפשים בווינה, ואמרתי לעצמי שהכי טוב להגיד את האמת. אמרתי לו שאנו נוסעים לפלסטינה. הם ישבו שם והתחילו לשאול שאלות, מה אני עומד לעשות שם, וסיפרתי להם על הקיבוץ. לבני הזוג גולדהלב הייתה ילדה שהתגוררה בקיבוץ בשרון. דיברנו עד שהרכבת הגיעה לברסלאו, וכל החיילים ירדו מהרכבת. רון ובני הזוג גולדהלב הגיעו לווינה. שם נאמר להם שלא ניתן לשוט על הדנובה מאחר שהיא הייתה קפואה. וביקשו מהם להישאר בעיר. לאחר יומיים העבירו אותם לסלובקיה. הם נסעו עד ברדיסלבה, שם היו חיילים שהעלו את כל היהודים על אוטובוס ולקחו אותם למחנה בברדיסלבה. שם היה מפעל גדול לתחמושת עוד מימי מלחמת העולם הראשונה. הוא מספר, כשהגעתי לשם כבר הייתה שם חבורה גדולה של יהודים פליטים. רון שהה במחנה בברדיסלבה כ10 חודשים, עד שבספטמבר 1940 הודיעו להם שהם יוצאים לדרך. היהודים הועלו על 3 ספינות טיולים שהפליגו מבינה עד הים השחור. עליתי על אחת הספינות, הוא מספר, ובינתיים הצטרפו אלינו עוד אנשים מבינה, מגרמניה, שאת חלקם הכרתי. אלו היו אוניות גרמניות, התנוסס עליהם דגל של צלב קרס, ואנחנו היהודים הפלגנו בהם על הדנובה עד לים השחור. לא הבנתי איך יכול להיות שהגרמנים נתנו ליהודים לצאת מגרמניה, אבל עם הזמן התברר לי שבגרמניה הייתה כוונה לגרש יהודים, והחלטה על השמדת היהודים באה רק בשנת 1942. התברר לנו שארגון הג'וינט האמריקאי שילם עבור הנסיעה הזאת עד לרומניה. שם הייתה מושבה של חיילים גרמנים. הגרמנים רצו להחזיר את החיילים בחזרה לגרמניה, אז הם תפסו 2 ציפורים במכה אחת. בדרך לשם הם שלחו את היהודים, ובדרך חזרה החזירו את החיילים, וזה לא עלה להם כסף, זה פירון. כשהגיעו להם השחור, המתינו להם שלוש אוניות, הפסיפיק, המילוס והאטלנטיק. האוניות עדיין לא היו מוכנות לצאת למסע, והמעפילים נאלצו להמתין במקום עד שלושה שבועות. הוא אומר, אני עליתי על הפסיפיק שהייתה ספינת הדגל שלהם, מספרון. התחלנו להפליג מהים השחור לים התיכון, עד קפריסין. שם נגמר הדלק, והיינו צריכים עץ להסקה כדי לחמם את האונייה. אז פירקנו אותה לגמרי. כשנכנסנו לנמל חיפה, האונייה הייתה רק עם השלט שלה, בלי אף עץ עליה. נכנסו לנמל חיפה בראשון ל-11-1940. היה יום יפה, יום של שמש. הרמנו דגל ושרנו את התקווה בינתיים, מבלי שנדע, הבריטים עקבו אחרינו מקפריסין עד לנמל חיפה. כשנכנסנו לנמל, ראינו מרחוק אוניית ענק עומדת ולא ידענו למה היא מיועדת. מעפילי שתי האוניות, הפסיפיק והמילוס, נשארו בנמל חיפה כשלושה שבועות, עד שב-20-11-1940 הם הובאו אל אותה אונייה גדולה, הפטריה, במטרה לגרש אותם אל מחנה המעצר בקפריסין. העבירו את היהודים שהיו בשתי האוניות אל הפטריה. באותה עת האטלנטיק עדיין לא הגיע לנמל חיפה. אמרו לנו שמעבירים אותנו לשם בשביל בידוד. עלינו על הפטריה, כל אחד קיבל דרגש משלו, והבנו שמשהו פה לא קשר. מהר מאוד יברר לנו שמגרשים אותנו לקפריסין. על האונייה היו כמה חיילים של ארגון ההגנה שרצו לחבל בפטריה כדי לעכב אותה. והם חשבו שאם יהיה עיכוב הם יוכלו לנהל מסע ומתן עם הבריטים. אולי ישאירו אותנו בארץ. אחר כך הבנתי שחיילי ההגנה השתמשו בסרטוט ישן מאוד של הפטריה והתאימו לה חומר נפץ. הם לא ידעו שבכלל האונייה הייתה ישנה, הדפנות היו ישנות מאוד וחלודות. המפקדים של ההגנה אמרו לנו לקפוץ לים כשהם ייתנו את הסימן. ב-25-11 עמד אחד המפקדים בתוך האונייה ונתן את הסימן לקפוץ, ומעל 100 אנשים קפצו אל המים. אחר כך פורסם שהאחריות לביצוע משימת החבלה באונייה הוטלה על שאול מאירוב, מפקד המוסד לעלייה ב'. את הפעולה ביצעה יחידה לפעולות מיוחדות של ההגנה בראשותו של יצחק שדה. מאיר מוניה מרידור, איש היחידה, עלה לאונייה בכיסוי של טכנאי שהגיע לתקן תנור אפי המקולקל. הוא מסר לאנשי תנועת החלות שהיו על הפטריה מטען חבלה שנועד לפעור חור גדול באחת מדפנות האונייה. המפקדים בשטח החליטו להפעיל את המטען החבלה, תוך שהם מאמינים שלא תשקף כל סכנה לנושאים. בבוקר 25 בנובמבר הופעל המטען, כשחלק גדול מהמעפילים ידעו על כך והיו מוכנים לקפוץ. ההדף ממטען החבלה קרה את כל לוח הפלדה של דופן האונייה, והחור הגדול שנפער בה גרם לפטריה לשקוע על צידה בתוך רבע שעה. חלק מהנוסעים נלכדו בתאים וטבעו, ואחרים טבעו בניסיון לשחות אל החוף. מניין הנספים עמד על 267 אנשים, מהם 216 ממעפילי הספינות ו-51 אנשי צוות, חיילים ושוטרים בריטים. מאות הפצועים הועברו אל בית החולים רמב״ם. רון הצליח לשחות אל החוף, והוא עלה על אחת מסירות ההצלה שנשלחו לכיוון האונייה הטובה. ישבתי על הסירה עם מכנסיים קצרים וחולצה משובצת, מה שהבליט אותי מאוד, והאנגלים שמו לב אליהם. הם תפסו קבוצה של 34 נשים, כולל 4 נשים, והכניסו אותם למשטרת הנמל בתא אחד. זה היה נורא. 24 שעות היינו שם בלי כלום. רק אחרי 24 שעות נתנו לנו ללכת לשירותים ולשתות מים. הוא נזכר, כשהוציאו אותנו החוצה, הסתכלנו על הים ולא ראינו את הפטריה. חשבנו שהיא הפליגה בלעדינו. האונייה לא יכולה הייתה לטבוע, כי היא עמדה במי הנמל בעומק 10 מטרים. אז היא נטטה על צידה מהפיצוץ. למזלי, הייתי בצד הנכון וקפצתי למים בגובה 12 מטרים. מעולם לא קפצתי מגובה כזה. באמצע הנפילה שמעתי בום וחשבתי שהאנגלים יורים ושהבריטים תפסו אותנו. אחד החברים שלי על סירת ההצלה התנגב בדגל הבריטי. זה הכעיס מאוד את הבריטים והם עיכו אותו. אותו חבר של רון שהתנגב בדגל הבריטי הוא לא אחר מאשר יוסף טלקי. לימים מאמן הנבחרת הלאומית של ישראל בשחייה. קבוצת הצעירים שנעצרה הועברה לבית הכלא המידל איסט סטיישן של המשטרה הבריטית בחיפה, ומדי יום נלקחו לחקירה בנמל. רון, הם ניסו להבין למה האנשים קפצו, אבל אף אחד לא דיבר. בינתיים הגיע לחופי חיפה האטלנטיק, והמעפילים עליה נשלחו יחד עם ניצולי הפטריה למעצר. אחרי שבועיים של חקירות, העבירו את העצורים לבית הכלא באטלית. שם כבר פגשנו את שאר המעפילים שניצלו. הניצולים נשארו באטלית עד חודש ספטמבר, למעט מהחבורה שנעצרה עם רון ושוקנה בצריף 88 במחנה המעצר באטלית. גיורא יוספטל, שהיה אחד השרים הראשונים של מפאי, היה מגיע לבקר אותם כל יום, יומיים, כאילו ללמד אותם עברית, אבל הוא בנה להם תוכנית איך לברוח משם למזלם היה מסע ומתן בין הנרייטה סולט, חיים ויצמן ושר המושבות הבריטי, שעשו עסקה לשחרר אותם מעטלית. ב-27.11.41, בדיוק שנתיים אחרי שיצא למסע העלייה שלו, הוא שוחרר. באותו היום ירד הרבה גשם והם רקדו בחוץ. לקחו אותנו לחיפה, למטבח פועלים ברחוב החלוץ, ועשו להם מסיבה, כשראש העיר, אבא חושי, נעם נאו. השלטון הבריטי הקים ועדת חקירה לברור הפרשה, אך עוד לפני פרסום מסקנות הוועדה, החליטו הבריטים לאפשר למעפילים שהיו על סיפון הפטריה להישאר בישראל, תוך שהם מנקים את מספרם ממכסת האישורים שהוקצבה ליישוב היהודי באותה שנה. שבועיים אחרי תביעת הפטריה נלקחו 1,600 מעפילי ספינת האטלנטיק שלא הספיקו לעבור אל הפטריה ממחנה המעצר באטלית וגורשו לאי מאוריציוס שבאוקיינוס ההודי, שם שהו כחמש שנים. דופן הפטריה מוצג כיום במוזיאון ההפלה וחיל הים בחיפה. בחוף אכזיב ניצב פסל הים של האמן יחיאל שמי, שנבנה מגרוטאות הפטריה לזכרם של קורבנות ההפלה. רון, יחד עם חלק מהחבורה, הגיע בינואר 1942 להכשרה בקיבוץ רמת דוד. לא חלף הרבה זמן והחבורה קיבלה זימון ללשכה של ראש הממשלה דוד בן גוריון. הוא מספר, נסענו לתל אביב. בן גוריון ישב שם ומסביבו עוד אנשים וברך אותנו. באותו יום הגיעו ללשכה שתי נשים מפולין, שהיה להם דרכון בריטי והצליחו לצאת משם. זו הייתה הפעם הראשונה ששמעו בארץ מה קרה ליהודים בפולין. רון וחבריו 25 איש התעצבו כגרעין ברמת דוד, שם שהו כשנה וחצי. כשהחליטו למצוא מקום אחר, מצאו את כפר מכבי, שהיה רק בן 7. הגרעין התיישב בכפר מכבי וחי שם עד ימיו האחרונים. יחד עם רון נותרו עוד שני ניצולים המתגוררים בכפר, אך נמצאים כיום במצב סיעודי. לאחרונה הגיע אל רון מתנדבת מיד שרה, שם החליט לו לספר את סיפורו ולהוציא את ספר זיכרונותיו. בזה נסיים ולהתראות בתוכנית הבאה.